Buona stata meditazione. Ditsmurtai nan. Fabio ita toda apnima. שוב הביאו בפניכם את אותו אדם שהבאתם במדיטציה הקודמת. שבו איתם קצת, שבו במחיצתם קצת. נסו שוב להתחבר לסבל שעובר עליהם. ושוב נסו לחוש בלבכם את העצב שעולה בכם, שמתעורר בכם למראה סבלם. והתחברו לרצון הזה לעזור להם. וכעת, לרגע שימו לב שהאדם שבו אתם מתמקדים הוא אדם שאתם כללתם בתוך המעגל שלכם. הוא אדם שכלול במעגל של האנשים שאכפת לכם מהם, שאתם מצטערים בצערם, ושאתם כואבים את כאבם. עכשיו שאתם מודעים לעובדה הזאת, עשו מאמץ מודע להרחיב את המעגל. נסו להביא אדם אחר אליכם שהוא לא נמצא במעגל הקרוב שלכם. הוא או היא לא נמצאים במעגל הקרוב אליכם, ונסו להתמקד בסבל שלהם. אז לצורך המדיטציה הזו צריך להיות אדם שאתם מכירים, שאתם יודעים שהם סובלים, אבל הם לא בחוג הקרוב אליכם. ובדקו בלבכם עד כמה זה קשה, או אולי לא קשה, להחליט שאתם תדאגו להם בדיוק באותה מידה, כמו לאדם שאתם אוהבים. לא פחות. ויהיו מוכנים לפתוח את לבכם אליהם באותה מידה שפתחתם אותו לאדם הראשון. חישבו על כך שגם הם שונאים לסבול, וגם הם צריכים אתכם. נסו להרגיש בלבכם את אותה מידה של צער כשאתם חושבים על המצוקה שלהם, כפי שהייתה לכם כשחשבתם על המצוקה של האדם הראשון. נסו להתחבר להבנה ולהרגשה בלבכם שאתם חייבים לתרגל גם בשבילם. יכולים לפקוח את העיניים. אז עוד כמה מילים על הנושא הזה. דיברנו על הקו המפריד הזה שאנחנו שמנו, שאנחנו נוהגים לשים בין אני ולא אני, אנחנו והם. המעגל שקרוב אליי והמעגל שפחות קרוב אליי. ודיברנו על השרירותיות והמלאכותיות של הקווים האלה, שהם לא עומדים באנליזה של הריקות, בטח לא באנליזה של הזמן. יש מכשול נוסף שעולה בנו כשאנחנו מנסים לפתח את ההתייחסות האחידה הזאת אל כל היצורים. והוא קשור באספקט נוסף שמאסטר שנטידבה מדבר עליו בפרק שלו, על אני וזולתי, והוא שכשאנחנו פוגשים אדם, אנחנו באופן אוטומטי ובדרך כלל לא מודע, מיד מספגים אותם, מיד מחליטים הם נחותים ממני, הם שווים לי או הם מעליי, באיזשהו ממד. אם זה ממד של יופי, או של רכוש, או של השכלה, או של חוכמה, או של הצלחה, או של איזשהו ממד, אנחנו מדרגים אותם. מתחת, שווה או מעל. אנחנו עושים את זה מאוד מהר, באופן אוטומטי ובדרך כלל לא מודע. מה הבעיה? שכשאנחנו מדרגים מישהו כמישהו שהוא מעלינו, אז בא עם זה המחשבה שאני לא צריכה לדאוג להם, הם כבר מעליי. איכשהו, יחד עם המחשבה הזאת, בעצם אני מוציאה אותה מהמעגל שלי. אז זה סכנה שעורבת לכולנו כשאנחנו מנסים לפתח את ההתייחסות האחידה, את הקרונה באופן אחיד. אחת הסיבות שאנחנו מסווגים את האנשים בצורה כזאת או מדרגים בצורה כזאת קשורה לאיך שאנחנו מגדירים את עצמנו. כמובן, אם אני חושבת שמישהו מעליי, אז זה גם אומר איפה אני חושבת שאני בעיני עצמי, כן? איך אני החלטתי, הגדרתי את עצמי באופן מסוים. ואם אני מסתכלת על האנשים שאני למשל אוהבת, החברים שאני אוהבת, הרבה פעמים מה קובע את זה שאני מחליטה את האדם הזה אני אוהבת ואת האדם הזה אני לא כך אוהבת? מה קובע? בדרך כלל החברים שאני אוהבת, יש לי ברקע את המחשבה שהם חושבים עליי דברים טובים, או הם יגידו לי משהו טוב ואני רוצה את זה. זה מחשבה ארצית, אני רוצה להרגיש טוב. אז איתם אני ארגיש טוב כי הם חושבים עליי דברים טובים. האחרים אולי לא חושבים עליי כל כך טוב, אז במחיצתם אני לא ארגיש כל כך טוב. הם לא התנהגו, הם לא יחייכו אולי. אז אני מחליטה שאני פחות אוהבת אותה. לא יודעת למה, אני לא נמשכת לאדם הזה. אוקיי? אנחנו מספרים מין סיפורים. אדם הזה מאוד סימפטי בשבילי. זה אני לא יודעת. אנחנו עושים את זה אוטומטית. אז פה יש משהו שאם אנחנו מתחילים לפתח מודעות לו ומודעות למנגנון, אנחנו יכולים להתגבר על המכשול הזה, כי זה מכשול לפתח את ההתייחסות האחידה. וזה אומר שאני צריכה לפתח הגדרה של מי אני שיש לכל אחד מאיתנו, ברמה הקונבנציונלית אני מדברת עכשיו. ברמה הקונבנציונלית אני צריכה לפתח הגדרה של מי אני שלא תלויה במה אחרים חושבים עליי, אם הם חושבים עליי טוב או חושבים עליי רע. זאת אומרת, אני לא מחליטה אם אני אוהבת מישהו או לא אוהבת מישהו, לפי איך הם מתייחסים אליי. מתייחסים אליי טוב או מתייחסים אליי לא טוב. נעים לי לידם או לא נעים לי לידם. אם אני מודעת לזה, אני אשתדל לפתח הגדרה של עצמי שלא תלויה בזה. שזה אומר בעצם הגדרה הרבה יותר חזקה של עצמי. שלא תלויה בזולת כל כך. זה לא משנה כל כך מה הם חושבים עליי. אני אוהב אותם anyway. זה לא משנה עכשיו אם הוא הבוס הגדול והוא אפילו מציק לי או משאיר אותי לעבוד מיליון שעות או דורש דרישות לא הגיוניות. זה לא משנה. אני אוהב אותו anyway ואני אחראית להערה שלו anyway. והוא כלול במעגל שלי anyway. גם הוא שונא לסבול וגם הוא רוצה להיות מאושר ורק אני יכולה לעשות את זה כי הוא זה שמופיע בעולם שלי. ורק אני יכולה להביא לאושרם של היצורים שמופיעים בעולם שלי. אין מישהו אחר. אז זה תרגיל שאם אנחנו רוצים לפתח את יחסות אחידה, אנחנו גם צריכים לעשות אותו. שהנכונות שלנו להתאמץ בשביל מישהו, לחוש כאב של מישהו, ולשאוף להביא אדם לאושר, לא תלויים אם הם מעליי או מתחתיי או סביבי או על ידי או שווים לי, בלי קשר לכל הסיווגים האלה, כי ממילא הם חסרי שחר מלכתחילה. לאן זה מוביל? זה מוביל למחשבה אני זו שעומדת להושיע את כל היצורים, כל היצורים, על כל הפלנטות. אני זו שעשה את זה, וזה לא תלוי בכלום. הם כולם תלויים בי, בלי יוצא מן הכלל. ואני זו שאביא את עצמי להערה בשבילם. נקודה. אז למי שמכיר זה נגל. יש אולי שמכירים. סוג של גאווה, אבל זאת סוג של גאווה טובה. זה מי שאני. זה מי שאני. אני זו שמקדישה את רגעי חיי הנדירים והספורים כדי להביא את עצמי למקום שאני אושיע את כל היצורים מסבלם. זאת מי שאני. זהו. מה הם חושבים עליי כרגע? לא משנה. לא משנה. זה ישתנה, כשאני אביא אותם לאושר, זה ישתנה. הם ידעו לי אז. אוקיי, אם לא לפני זה. אז זה צעד מאוד מאוד חשוב שאנחנו בעצם צריכים לעשות כדי להצליח בדרך הזאת. ושאם תחשבו רגע, הוא נגזר מהחמלה. עשבו רגע, עצמו שוב את העיניים. ונסו לדמיין אדם שאתם בחיים שלכם, בחוויה שלכם, מעריכים שהם יותר טובים מכם, מאיזושהי בחינה. מצליחים יותר, עשירים יותר, יפים יותר, צעירים יותר, חכמים יותר, ילדים יותר מוצלחים, לא יודעת, מאיזושהי בחינה, שהם יותר מכם, יותר מתקדמים מכם. ונסו לשים לב איך הסיווג הזה שסיווגתם אותם, איך הוא גורם לכם להתייחס אליהם. וכעת, בלבכם, צרו מערכת יחסים חדשה איתם. סודית, אתם לא חייבים להפגין אותה כלפי חוץ. סודית, זאת אומרת פנימית. החליטו בלבכם שבשבילכם הכאב שלהם חשוב לא פחות מהכאב שלכם או מהכאב של כל אדם אחר. כאב או סבל. וחשבו על כך שאתם תעשו כל מאמץ לחסל את הסבל שלהם. חשבו על כך שהם בעצם השלכה שלכם והם זקוקים לכם כמו כל אחד אחר כדי לחסל את כאבה. וכעת צרו בלבכם את החזון הזה של עצמכם כמי שיושיע אותם. כי אותו מלאך שיופיע בעולמם ויחסל את כל כאבם. ושלעולם לא תשאירו אותם מחוץ למעגל. ושאתם באופן אישי תדאגו גם להם. אתם יכולים לראות, זה לפעמים עוזר לראות, שהם בעיני עצמם בעצם ילדים קטנים וחסרי ישע. כי הם לא יודעים את הדרך לחסל את סבלם. והם מחפשים הדרכה, הם מחפשים הנחיה, הם מחפשים עזרה. הם לא יודעים. לא משנה מה המעמד החיצוני שלהם בחברה. בליבם הם לא יודעים איך להפסיק את סבלם. והחליטו בלבכם שאתם תהיו אלה שתעזרו להם. כי אתם יכולים לפקוח את העיניים. עשיתי את זה עכשיו מאוד בקיצור, אבל אתם כמובן מוזמנים בבית. יהיה לכם המון זמן בחופשה. אז השקיעו את הזמן במדיטציות האלה. הן שוות הרבה יותר זמן. אז מאסטר קמרשילה מלמד אותנו על החמלה הגדולה בתור המפתח לדרך. הרעיון הוא לא מקורי שלו. הרעיון בא מלורד בודה. והוא מוזכר בכתבים של האבידמה. כתבים של האבידמה זה לא רק האבידמה קושה, אלא גם כתבים אחרים, כתבי חוכמה עתיקים במסורת של האבידמה. והרבה מהלימוד של מאסטר קמרשילה מבוסס בכתבים האלה. וסיפרנו לכם עליו קצת, הוא בא לטיבט בערך במאה השמינית. יותר מאוחר, בעקבות הלימוד שלו, התפתחו בטיבט הצורות השונות של הלמרים. לפני שהיה למרים היה תנרים. תן זה הוראה, רים זה שלבים, שלבים של ההוראה, שלבי ההוראה. וזה כתב בערך מהמאה ה-11 או ה-12. ג'צן קאפה היה במאה ה-15. בין הטנרים והלמרימים של ג'צן קאפה היה גם הלמרים של לורד אטישה, והיו אחרים. אז זה מעניין לראות איך זה התפתח, כי אנחנו מכירים מהלמרים, מהלימוד שלמדנו, גם כן שיטה לפתח חמלה גדולה, נכון? כשאנחנו מדברים על פיתוח בודיצ'יטה, אז יש לנו למשל את שיטת שיבת הצעדים לפתח בודיצ'יטה. החמלה הגדולה היא אחד השלבים שם, אבל לא אחרון. הוא חמישי, נכון? רחל אומרת, זה שלב חמישי. הם מתארים עוד שלב בדרך, של הלקסם נמדק, של השלב השישי. והם גם לא מתחילים מהחמלה הגדולה, הם מתחילים הרבה צעדים קודם. למעשה הצעד שמתחילים איתו זה האופקשה, הראייה האחידה של כל היצורים ש... אותם מסקם על השילה מביא רק אחרי שום דבר על החמלה הגדולה. אז הסדר קצת אחר, ההתפתחות קצת אחרת, הפירוט קצת אחר, וזה מעניין להשוות, ומעניין להתבונן בזה קצת, ולהתבונן מה נכון בשבילנו. מסקם על השילה אומר בטקסט שתקבלו היום, במקרא שתקבלו היום, הוא אומר שאדם שמפתח את החמלה הגדולה בליבו, כמו שהוא מתאר, באופן אוטומטי תבוא הבודיצ'יטה. אז בלמרים הם אומרים לו, גם צריך לפתח עוד קודם, עוד שלב, לקסם נמדק. אבל הם גם אומרים שזה שיטה של סיבה ותוצאה, שאחד יביא לשני. אז זה לא שהוא לא צודק, זה נכון. מי שיפתח את החמלה הגדולה, יפתח את האחריות הכוללת הזאת, כמו שעשינו במדיטציה, אני אעשה את העבודה. ואז זה באופן אוטומטי מביא לבודיצ'יטה. אז הוא אומר שזה יביא... אוטומטית לבודיצ'יטה. ומה שהוא אומר זה די אם אנחנו נתבונן בסבל של הזולת, נפתח את האמפתיה, נפתח את ההרגשה כאילו שזה הסבל שלנו, וזה מספיק, הוא אומר, לפתח את הבודיצ'יטה. ובמקרא שאתם תקבלו, הוא אומר משפט מעניין, הוא אומר, יש אנשים שבא למה ואומר, נו כבר, הגיע הזמן לבודיצ'יטה, אוקיי? הנה הנדרים, קחו את הנדרים, קחו את נדרי הבודיסטווה, הנדרים בצורת משאלה, בבקשה, תתחילו לחשוב כמו בודיסטווה. הנה, יש טקס מרמת גן, בית הצנחן, תבואו, קל, כל אחד יכול לבוא. אז זה נכון שאדם שלוקח את נדרי הבודיסטווה ברמה של משאלה, שאפילו לא שמנו לזה תנאים מוקדמים, נכון? אמרנו, בשביל רמה של פעולה צריך היה לגמור את קורס 7, אבל בשביל רמה של משאלה כל אחד יכול שמוכן להתחייב. אז אפשר לעשות את זה ככה, הוא אומר. זאת גם בודיצ'יטה ברמה של משאלה, הוא אומר. אבל זאת חיוורת מאוד. יחסית למי שהגיע למשאלה, לבודיצ'יטה של משאלה, של זה מדובר בלימוד כרגע, בפרק הזה, מדובר על בודיצ'יטה ברמה של משאלה. הרצון הזה להביא את היצורים להערה, זה בודיצ'יטה של משאלה. אז כשזה מתפתח בעקבות החמלה הגדולה, הוא אומר זה לאין שיעור יותר חזק, מאשר כשמישהו אומר, אוקיי, אני אתחיל לחשוב כמו בודיסטווה, כי למה אמר לי? אוקיי, כי לקחתי נדרים. אז זה גם טוב, אבל זה חיוור. זה חיוור. אז זאת הערה אחת, יש לו שם שורה כזאת. ואז יש לו עוד שורה מעניינת, שאולי מוכרת לכם ממקומות אחרים, שבה הוא משווה את הבודיצ'יטה לתכשיט. המשאלה הזאת, לעזור לכל היצורים לצאת מסבלם. הוא אומר, אם נשווה את הבודיסטווה שפיתח בליבו, את הבודיצ'יטה ברמה של משאלה, לעומת אדם שאסר במדיטציות על ריקות ואנליזות, ואולי אפילו ראה ריקות ישירות ונהיה ארהת אפילו, בלי שפיתח את המשאלה הזאת. הוא אומר, זה תכשיט של זהב וזה תכשיט של יהלום. הוא אומר, אותו בודיסטווה, אפילו אם עוד לא ראה ריקות, ואפילו אם עוד אין לו שינה אולי אפילו, אולי עוד לא כל כך פיתח את המדיטציה שלו. אם אדם פיתח שאיפה אמיתית, אותנטית, מכרעת, כזו שמנהלת את חייו, להוציא את כל היצורים מסבל, הוא אומר בהשוואה לאחרים שאולי הגיעו רחוק מאוד בתובנות שלהם ובמדיטציה שלהם, בלי לפתח את זה. זה תכשיט יהלום, זה תכשיט זהב. הוא אומר זה כמו יהלום שבור, שזה מכין אותנו לפרק הבא של השבוע הבא. זה יהלום שבור, זה יהלום שהתנפץ לרסיסים, אבל עדיין יהלום. מה יהיה היהלום השלם? כמובן כשיש בודיצ'יטה ברמה של פעולה, שאני לא רק נחשפת בליבי להוציא את כל היצורים מסבל, אני מוכנה לעשות מה שנדרש. אני אעשה מה שדרוש. אז זה יהלום ממש. וזאת השוואה מאוד חשובה לנו בדרך המעיינה, מאוד מאוד חשובה. היא נותנת כיוון לכל הדרך שלנו ודגש לכל הדרך שלנו. מאוד 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 חשובה החמלה הגדולה. מאוד חשוב לפתוח את הלב. זה יפתח את הכל. זה יפתח את דרכנו להארה. זה מה שהוא בעצם אומר לנו. זה הדבר היקר ביותר. ההשוואה הזאת ליהלום, כי יהלום כאילו האבן היקרה ביותר. אז ההשוואה הזאת ליהלום פה היא במובן הזה שהיא היקרה ביותר. זאת אומרת, זה הדבר היקר ביותר שאדם יכול לרכוש בליבו. זה את הבודיצ'יטה שהיא לפי מסטר קמאלה שילה, תוצאה אוטומטית מהחמלה הגדולה. אני רוצה לעבור, להמשיך עם החיבור של פבונקה רימפוצ'ה למדיטציה אנליטית. לפני זה, רק כמה מילים. אני לא אוספת את יומני המדיטציה שלכם, לצערי, כי אני לא יכולה למצוא זמן לזה, לעבור אליהם. אבל בהחלט יש המלצה חמה שאתם תנהלו יומני מדיטציה. זה מאוד תומך בתרגול, מאוד מאוד תומך. כמו שהיומן שש פעמים תומך בתרגול המוסר, זה תומך בתרגול המדיטציה, זה עוזר לכם לקדם את עצמכם. כמה אנשים עושים יומן? יומן מדיטציה. אוקיי, מעט מאוד. אני רוצה לבקש שתעשו יומן מדיטציה, גם אם אני לא אוספת אותו. אני מאוד רוצה להפציר בכם, אני לא אעשה את זה חובה להשתתף בקורס הזה, אבל אני רוצה להפציר בכם לעשות יומן מדיטציה, זה מאוד יקדם אתכם, מאוד מאוד יקדם אתכם. גם בקורס המדיטציה הזה וגם בקורס המדיטציה של יום חמישי. זה מאוד יקדם אתכם. עכשיו, אם אתם עושים יומן כזה, והם רק מעטים עושים, אז מאוד יכול להיות שאתם יושבים ומסתכלים על כמה ריכוז היה לכם, ואתם אפילו דקה אחת לא יכולתי לשבת עם האובייקט. אוקיי, אנשים לפעמים כל כך פוחדים להודות באמת הזאת, שאומרים, אוקיי, אני לא עושה יומן. דקה אחת עם אובייקט בתחילת הדרך, זה הישג גדול. אז אל תיתנו לדברים כאלה, א', אל תיתנו להם לתסכל אתכם, ואל תיתנו להם לעצור אתכם מלעשות יומן. זה טוב לראות איפה אתם נמצאים. כי הדבר שאתם עושים מעקב עליו, אתם יכולים לשפר. אם אתם לא עושים מעקב, איך תשפרו? אז זה מאוד טוב, ואל תיתנו לזה לייאש אתכם או לתסכל אתכם. אפילו אם אתם רק כמה שניות עם האובייקט, זה משמעותי. כי מה שבאמת משמעותי זה שאתם יושבים ועושים את התרגול ואתם עושים את המעקב. זה מה שמקדם, זה לא התוצאה הרגעית, זה הכל תהליך. זה הכל תהליך, זה כמו להגיד, אוקיי, עכשיו אני לא יכולה להגיע עם הראש לברך בג'אנו של שסנה, אז אני לא טובה, אז אני לא אעשה ג'אנו של שסנה. לא, את צריכה להמשיך לעשות, ביום אחד תגיעי. אז אותו דבר במדיטציה, זה חשוב שתעשו. חשוב שתרשמו מה קורה, וגם שלא תיתנו לזה לעכב בעדכם, או לייאש אתכם, או לתסכל אתכם, אלא להפך. להפך, תיתנו לעצמכם נקודה טובה על כל יום שישבתם, תקדישו את זה, על כל יום שרשמתם, תקדישו את זה. אתם תתקדמו, אני מבטיחה. אין דבר שלא משתנה עם התרגול. מבטיח לנו מאסטר שנטידבה, הוא לא משקר. הוא לא משקר. אז אני רוצה להפציר בכם לעשות את זה. נעבור עכשיו לטמון קרימפוצ'י. אז המקום שעצרנו בו בפעם שעברה, היה העניין הזה של החסינות לדרמה. אתם זוכרים? כן. מה הבעיה הגדולה הגדולה של חסינות לדרמה? למה זה כל כך עניין גדול? כי הדרמה זה הדבר האולטימטיבי שיכול לעזור לנו. זה התרופה האולטימטיבית. אין תרופה יותר אולטימטיבית מהדרמה. אם אנחנו מתחסנים כנגד הדרמה, אי אפשר לעזור לנו יותר. אי אפשר לעזור לנו יותר. אז אנשים יכולים למדוד לעוד מורה ועוד מורה ועוד למה ועוד הרצאה ועוד הקלטה. הם חיסנו את עצמם. הם כבר לא נותנים לדברים להגיע אליהם. הם לא פותחים את ליבם לדרמה, הם לא נותנים לדברים להניע אותם, הם לא מפנימים אותם. הם בעצם במקום יותר גרוע, לדעתי, ממי שבכלל לא שמע עוד דרמה. כי יכול להיות שיבוא יום והוא ישמע ויגיד וואו, ואז הוא ימרי. אבל אלה הם כבר ויתרו על הוואו, אין יותר וואו בשבילם. אין. אם אין את זה, הדרמה לא תעבוד בשבילם. אז קודם כל הוא דיבר על זה, על הסכנה שאם אדם רק נשאר ברמה האינטלקטואלית של קריאה והקשבה והבנה, אבל רק ברמה האינטלקטואלית, הוא מפתח נטייה כזאת ומפתח הרגל כזה, וזה יוצר את החסינות לדרמה. אני פה אתרגם לכם ככה תרגום חופשי, ויכול להיות שאני חוזרת על דברים שכבר עשיתי, אז טיפה סבלנות. הוא אומר, ברגע שהשתלטה עלינו החסינות לדרמה, זרם התודעה שלנו נהרס. הוא אומר, נהרס. כבר אי אפשר לאלף אותנו, לאלף אותנו במובן של לאלף את הפיל הפרוע של התודעה שלנו ושל ההשקפה השגויה שלנו. הוא אומר, אפילו על אמרים לא יצליח, ואפילו המילה הקדושה של הלמה לא תעזור לנו. ולכן אנחנו חייבים להקדיש את עצמנו לשיטה המעמיקה שתמנע את החסינות הזאת לדרמה. איך זה קורה? איך עושים את זה? הוא אומר כמה דברים. הוא אומר, אחד, זה קורה על ידי הברכה של המילה של הלמה. אז זה דבר אחד שעוזר לנו לא לפתח את החסינות. שתיים, הברכה של הלמה. שתיים, המאמצים שלנו להקשיב לדרמה כראוי. אבל הוא אומר, מה שחיוני בנוסף לשני אלה, זה שכל הבנה שהשגנו באמצעות הקשבה לדרמה, שתבוא בעקבותיה ההבנה שאותה אנחנו רוכשים באמצעות ההרהור. כל הבנה שהשגנו בשעה שהקשבנו ללימוד דרמה צריכה להיות מלווה בהרהור שיביא הבנה יותר עמוקה. שיביא הבנה עמוקה יותר. אומר, אם ככה, איך אנחנו מייצרים את ההבנה הזאת שבאה מהרהור? איך לעשות את זה? אז הוא אומר, מדיטציה אנליטית היא בעצם תרגיל שבו אנחנו מייצרים תובנות חווייתיות, התנסותיות, על ידי שאנחנו מהרהרים בנושא מסוים, מכל נקודת מבט אפשרית ובכל דרך אפשרית, באמצעות ציטוטים מהכתבים ובאמצעות ההיגיון שלנו. מה הוא אומר לנו בעצם? אנחנו עושים פולמוס. אנחנו בתודעתנו לוקחים נושא מסוים ומסתכלים עליו מכל נקודת מבט אפשרית שאנחנו יכולים לעלות בדעתנו, מנסים לראות אם יש ציטוטים מהכתבים שתומכים בלימוד או שמנוגדים ללימוד, סותרים אותו, מנסים לבחון אותו עם ההיגיון שלנו. אומר, תיכנסו לתוך פולמוס, בתוך המדיטציה. אתם יכולים לעזר באדם דמיוני. אוקיי? תבחרו יריב דמיוני בתוך המדיטציה שלכם, ותתחילו להתפלמס איתם. אוקיי? אומר, למשל, אם הנושא שלנו זה לקבוע שהלמה הוא הבודה. אוקיי? הלמרים אומר שהלמה הוא הבודה. אוקיי, האם זה נכון? האם זה נכון מה שהלמרים אומר? אז הוא אומר, יש את כל הטיעונים שהוא נותן בספרו, בכרך הזה, בתחילת הכרך, שיום אחד אולי נלמד אותם, אבל יש לו פה שורה של טיעונים לוגיים, וטיעונים שמסתמכים על הכתבים, שחלקם שמעתם. בואו נעבור דרך אלה, בואו נעבור דרך הטיעונים האלה, בואו נערוך פולמוס עם הטיעונים האלה, במטרה לייצר, להעלות את השכנוע, שזה לא יכול להיות אחרת, שהלמה שלנו הוא הבודה. הוא אומר, אם עושים את זה באופן אינטנסיבי, ושוב ושוב, הוא מדגיש שוב ושוב, לחזור על זה שוב ושוב, הוא אומר, לזה אני מתכוון כשאני מדבר על מדיטציה אנליטית. זאת אומרת, לא פעם אחת שיושבים ועושים את זה, גם לא שלוש פעמים כמו שיש לכם בשיעורי בית, אלא הרבה פעמים, חודש, חודשיים, תלוי בנושא, ויותר מאוחר הוא מפרט. תלוי בנושא. הוא אומר, למשל, מדיטציות על נושאים כמו שפע ופנאי, או ארעיות, או ביצוע תפנית, או יצירת השאיפה להארה, או פיתוח השקפה נכונה. כדי שנפתח תובנות עמוקות בנושאים האלה, אנחנו חייבים להיכנס למדיטציות אנליטיות מאוד חדות, דיונים חדים בתודעה שלנו, באמצעות ההיגיון ובאמצעות הסתמכות על הכתבים. הוא אומר, אם אנחנו אכן עושים מדיטציות כאלה, זה לא הדבר האולטימטיבי שאנחנו צריכים. זה רק, אתם זוכרים, יש שלושה סוגים של חוכמות. יש את החוכמה של שמיעה, יש את החוכמה של הרהור, ויש את החוכמה של מדיטציה, שזה הקיבוע. אז פה אנחנו מדברים על הסוג השני של חוכמה. החוכמה של מדיטציה אנליטית. אז זה רמה מסוימת של הפנמה, לא אולטימטיבית. זאת אומרת, המדיטציות האנליטיות האלה יביאו לכם את הרמה הזאת, הרמה של חוכמה שבעקבות הרהור, שאומנם לא אולטימטיבית, אבל היא מספיקה כדי לחסן אתכם כנגד החסינות לדרמה, אוקיי? היא תמנע את המחלה האיומה, האיומה והנוראה של חסינות לדרמה. זה מספיק לצורך הזה. וזה גם, הוא אומר, ישתול שורשים עמוקים בליבנו לפתח חוויות רוחניות אותנטיות. אז הוא אומר, בבקשה, הוא מפציר בנו, אמנו את עצמכם היטב במדיטציה אנליטית, בכל הדרכים של מדיטציה אנליטית. הוא גם מציין שמדיטציה אנליטית היא מאפיין מאוד ייחודי של השיטה שלנו. מה זה שלנו? של הגלוקפה. של הגלוקפה. הוא אומר שזה מאפיין מאוד ייחודי של השיטה של הגלוקפה. ובמסורות אחרות לא כל כך מכירים אותה. הוא מייחס את השיטה לג'צון קאפה הגדול, שהוא קורא לו ג'אמגון למה. ג'אמגון, ג'אם זה האוהב, וגון זה המגן, המגן האוהב שלנו, ג'אם גון, זה ג'צון קאפה. הוא אומר שהוא לימד את השלבים השונים והדרכים לבצע מדיטציה אנליטית בספר הגדול של השלבים בדרך להארה. הוא אומר שאם תתרחו ללמוד את הלימוד שהוא מוציג שמה, ואנחנו קצת מביאים ממנו עכשיו בקורס המדיטציה השני, הוא אומר, תראו כמה ההנחיות האלה מייצגות איכות יוצאת דופן של שיטת הלימוד שלנו. עכשיו עוד כמה מילים. הוא רוצה לקשר בין מדיטציה אנליטית ומדיטציה של סקירה. Okay, מדיטציה סקירה ומדיטציה אנליטית. הוא אומר, אם אנחנו לוקחים סדרה של נושאים, רשימה של נושאים, אנחנו פשוט עוברים עליהם בתודעתנו. נגיד, יש לכם הרבה מדיטציות כאלה לעבור על שישה נימוקים או שבעת השלבים בדרך של סיבה ותוצאה לפיתוח בודיצ'יטה או כאלה. יש לנו הרבה משימות מדיטציה כאלה שנקראות מדיטציות סקירה, שרגום. הוא אומר, אלה כבודה ממקומה מונח, אבל זה לא מדיטציה אנליטית, זה משהו אחר. גם אם מישהו נותן לכם משימה ללמוד בעל פה, לשנן בעל פה איזה טקסט, זה גם לא מדיטציה אנליטית. אוקיי? כי לפעמים אומרים, שנן את הטקסט וחשוב על המשמעות שלו. הוא אומר, זה גם לא מספיק. הוא חוזר עכשיו, הוא אומר, מדיטציה אנליטית פירושה לקחת נושא אחד בתור האובייקט שלנו, שאותו אנחנו רוצים לאשש, לקבוע, ליצור שכנוע, ושוב ושוב לנתח אותו באמצעות הכתבים ובאמצעות ההיגיון שלנו, וזאת במטרה לפתח הבנה עמוקה ובטוחה של הנושא. והוא נותן לנו דוגמה שאותה כבר שמעתם. הוא אומר, למשל, אם אנחנו חושבים על משהו כאובייקט אטרקטיבי לנו, נקרא אדם, אוקיי? שאנחנו מאוד נמשכים אליהם. אז אנחנו שוב ושוב חוזרים על מה כל כך מושך אצלם, מה כל כך יפה אצלם, מה כל כך טוב אצלם, ושוב ושוב חוזרים על המחשבה הזאת, ואז הם נהיים יותר ויותר מושכים בשבילנו, ואנחנו מפתחים יותר ויותר השתוקקות לאובייקט הזה. אז הוא אומר, זה דוגמה למדיטציה אנליטית באובייקט של השתוקקות או תשוקה, תלוי במקרה. ולמעשה מגבירה את התשוקה שלנו. המדיטציה הזאת תגביר את התשוקה שלנו. להפך, אנחנו יכולים לקחת איזה אדם היום ונורא, וכל הזמן לחשוב כמה האדם הזה היום ונורא, ולחזור שוב ושוב בעיני רוחנו על כל הדברים האיומים שמפגינים בפנינו, או ההתנהגויות האיומות שלהם וכך הלאה. זה למשל אומר מדיטציה אנליטית כלפי אובייקט ששנו עלינו, ואין ספק שזה יגדיל את השנאה שלנו לאותו אובייקט. אז מדיטציה אנליטית עובדת. היא עובדת. היא תגביר תשוקה אם אנחנו עושים אובייקט של תשוקה, היא תגביר שנאה אם האובייקט שלנו אובייקט של שנאה. אם אנחנו עוברים עכשיו לתחום הרוחני, איפה שאנחנו שואפים לקבל חוויה התנסותית של תובנות מסוימות, אז אנחנו שוב ושוב מהרהרים בהם, מהרהרים בסיבות השונות שיעזרו לנו לייצר את התובנות האלה, בדיוק כמו שתיארנו קודם עם שנאה ועם תשוקה. אז הוא אומר, מה שצריך לעשות זה שוב ושוב לחזור על הציטוטים השונים מהכתבים ועל הטיעונים הלוגיים השונים, במיוחד, בפרט הוא אומר, אלה שהם הכי אפקטיביים להביא לטרנספורמציה רוחנית בתודעתנו אנו. מה שבשבילנו הכי אפקטיבי, על זה שוב ושוב נחזור. עכשיו הוא נותן לנו קריטריונים, מתי הצלחנו במדיטציה ומתי לא. אז הוא אומר, אם אנחנו עושים את זה ככה, כמו שהוא תיאר לנו, שוב ושוב חוזרים על טיעונים וכך הלאה, ואם אלה מצליחים לחדור אל ליבנו במידה הולכת וגדלה של חדות. והוא ממחיש לנו מה זה נקרא חדות. הוא אומר, כמו הכאב שאנחנו חשים בליבנו כששמענו שאמא נפטרה. זה חדות. זאת מאוד עוצמתי. חוויה מאוד עוצמתית. אז אם הנושא שעליו אנחנו עושים מדיטציה אנליטית, בסופו של דבר, וזה לא בא משלושה ימים, זה בא מחודש, חודשיים, שלושה, כמה שצריך. אנחנו צריכים להגיע לחוויה התנסותית שהיא עוצמתית, כמו היום שבו שמענו חלילה שאמא נפטרה. כזה, זה צריך להיות עמוק בלב, כמו משהו שחדר אל ליבנו. זה סימן שהמדיטציה האנליטית הצליחה. לעומת זה, אם אנחנו עושים שוב ושוב מדיטציה כזאת אנליטית, והיא הולכת ונהיית יבשה, כאילו המדיטציה מתייבשת, כלומר אנחנו לא מחוברים ברגש לנושא הזה, זה לא מזיז לנו יותר, זה לא מזיז את ליבנו, זה סימן שהתרגול שלנו לא טוב, והוא לא מצליח. וזה אזהרה מוקדמת שאנחנו עומדים לפתח חסינות לדרמה. מה עושים אז, אם זה קורה? מה דעתכם? הוא אומר, באים בתחינה ללמה. באים בתחינה ללמה, ואוספים הרבה חסד. מבקשים עזרה מהלמה, ועושים הרבה חסד ומקדישים אותו לסלק את המכשולים שעלו עכשיו במדיטציה. כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים שיקרה זה חסינות לדרמה. ואז, יכול להיות שזה צריך קצת זמן. יכול להיות שאם המדיטציה התייבשה לנו, נעזוב אותה לזמן מה, נעשה מדיטציות אחרות, ואז נחזור אליה בצורה שתהיה אפקטיבית. כן, בבקשה.
קודם כל, זה היה שיעור מדהים, אני פשוט חייב לומר. בסבל, זה מין בום כזה, כאילו אני כל פעם בא, נכנס לגוף של האיש, אוקיי, אצלי זה שאני כאילו נכנס אליו, ואז אני חוטף את הבומבה, ואז אני לא יודע מה אני עושה עם כל, עם כל האנרגיה שרצה לי בגוף, זה מין ריצוד כזה כאילו. ואז אני כאילו אומר לו, טוב, תצא. אז מה עושים? תודה רבה. עוד פעם, פשוט מדהים.
כן, אז השאלה של גיל הייתה, הוא מצליח להתחבר לכאב, וזה מביא פרץ של אנרגיה שהיא קשה לו, שקשה לו להיות איתה. מה עושים אז? אז זאת שאלה מאוד חשובה ומאוד טובה, כי פה זה כאילו קו החזית, קו החזית שלנו. אז הנה התעורר בנו הכאב הזה, החמלה התעוררה. האם אני מוכנה לפתוח את הלב עוד יותר, או שעכשיו אני סוגרת חזר? זה נקודה מאוד חשובה, לא לפתח את ההרגל הזה של זה יותר מדי, אני סוגר. וזה לא קל. זה לא קל. אז כמידת היכולת להשתהות שם אולי עוד שנייה, אולי עוד שתי שניות, אולי לתת לעצמך, לא לברוח מהחוויה. זה הפוך לאינסטינקטים שלנו. אינסטינקטים שלנו שפוגשים כאב, אנחנו נסגרים, אנחנו רוצים לברוח משם, זה קשה לנו. ההנחיה הזאת של מאסטר קמלה שילה היא הפוכה. היא אומרת, תן לכאב לעבוד עליך, תן לו לפתוח את לבך, תהיה שם, אל תברח. התוצאות הן מדהימות אם אתה מסוגל לעשות את זה, ותמנן את זה כאילו לאט לאט, אבל בשום אופן לא לברוח. תודה רבה על השאלה.
להמשיך את השאלה של גיל. כשאני לקחתי, כשנכנסתי לכאב הזה, אז באמת הרגשתי את כל הבחילות ואת כל החולשה ואת כל הסבל. ובנקודה מסוימת זה קרה לבד, זה לא שתכננתי או משהו. זה הפך לטונגלן. לקחתי את כל פתאום הופיע לי כדור שחור גדול, ואז כבר הכנסתי אותו לתוך האש, וראיתי את אחותי כולה זוהרת ומהירה ובטוב. האם זה בריחה?
לא, אני חושבת שזה לא בריחה. אני חושבת שזו דרך טובה. זו דרך טובה. ואת הפוסק האחרון, מה קרה בליבך באותו זמן? כי אם אני אומרת, זה יותר מדי, עכשיו אני אלך, או זה יותר מדי, אז אני אעשה משהו אחר, זה די דומה. אבל זהו, אז זה לא ברור שזה מה שאת עשית. אם את אומרת, אוקיי, עם זה אני עכשיו אעבוד, ואת זה אני אתמיר, אז זה נפלא.
באה לי המחשבה שאני מוכנה למות ושהיא תחיה, ואחר כך באה לי המחשבה, רגע, אבל אני צריכה להגיע להערה. אז אני לא יכולה כל כך מהר למות. כן. ואז הגיע הפתרון הזה.
כן, ועוד דרך ללכת לשם, זה להודות לה שהביאה את זה לחייך, ושמדרבנת אותך בדרך. שמפגישה אותך עם ההזדמנות לפתוח את ליבך, שתקדם אותך, ואז זה עובר להכרת תודה ולדברים נפלאים אחרים. אפשר לקחת את זה לשם. אז יש הרבה כיוונים, גם זה אחרת כשזה בטנטרה או בסוטרה, אבל הנקודה האחת החשובה היא לא להסתגר. לא להסתגר. זאת אומרת, לא ללכת עם האינסטינקט. תודה רבה.
רציתי לשאול דווקא לגבי מה שאני קוראת לו רגשות בהזמנה. כלומר, כשאני צריכה לחשוב על משהו ואני בעצם מחפשת שהרגש יתעורר, ואצלי ההתנסות לרוב זה שכשאני דווקא מחפשת את הרגש, אז הוא לא מופיע. כלומר, אני יכולה לראות משהו ושחמלה תתעורר, או תחושה של אהבה, או מה שזה לא יהיה. אבל דווקא כשאני יושבת אוקיי, עכשיו מרגישים חמלה, אז זה כאילו, זה כמו ילד שעושה טריק ומבקשים ממנו להראות את הטריק, ודווקא כשהרוחים באים הוא...
לא מצליח. הטריק לא מצליח.
הוא נשכב על הרצפה. אז רציתי איזושהי עזרה בהקשר הזה.
יכול להיות שאת צריכה לעשות את זה אולי כשאת לבד בחדר. אולי זה יכול לעזור לך. כאילו, אף אחד לא מסתכל. את לא צריכה להוכיח לאף אחד שום דבר או להפגין שום דבר. תבדקי, אולי זה עוזר לך.
אני מתכוונת בתוך מדיטציה, נגיד, כן. כשאני כבר לבד עם עצמי.
כן, כשאת כבר עם עצמך. אז זאת יצאה אחת, אבל אם זה לא הדבר שעוזר, אז הייתי אומרת, תמשיכי. הייתי אומרת, תמשיכי לנסות. תמשיכי לנסות.
תודה.
כן, רחל, אחרונה.
מה שאני רוצה לשאול, קרה לי היום, אבל קרה לי כבר לפני שבוע ולפני שבועיים. ברגע שאני שומעת את מטוסים ואנחנו מדברים על חמלה, אז אני חובה ממשית, אני אם בעזה, ואני חובה ממשית את האימה ואת הפחד ואת הכאב הנורא. אין לי שום בעיה להיות אני זולתי, אבל מה שלא מצליח לי להבין זה מה קורה לבודה. זאת אומרת, איך יכול להיות? הוא חש חמלה, ואני מסתכלת על הבודה, ואני רואה את החמלה. איך אפשר לחוש חמלה מבלי לחוש את הכאב? זאת אומרת, זה פשוט לא הולך. ואם הבודה כבר איננו משליך סבל, אז איך הוא יכול לחוש חמלה?
חמלה וסבל הם אך ורק תווית ומושג. הם אך ורק תווית ומושג. וכשהעולם שלנו מתאהר, אז הכל טהור בו. אז הכל טהור בו. אז יש חמלה, כמו שאין רזיק, יש לו את האהבה הגדולה, ואין אובייקט לאהבה שלו. ואין אובייקט לאהבה שלו, זה אפשרי. הכל טהור. הכל טהור והכל מושלם. זאת מדיטציה לעשות אותה. איך זה יכול להיות שיש פה סבל כזה, והאם בעזה וכל זה, וזה מושלם? איך זה יכול להיות? תודה רבה, תודה רבה.
בפרחים אדויה עם הצילי יבשות לאהבה בחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד ונעתה וליבי ירחנה ישנה כאן שבנתה ולי יחנה ולי ישנה כאן שבנתה אומיתנו לך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה
אידם גורת נמנדלה כמנתיה
ועשייתי זאת הרוחה ישלימו נא כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה חזרו לזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם לומים ובחזרו לזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם לומים שמשחת המפיגה את הרוגע סמסר
אחת להוסיף. מנינו שמה בשיר של פאבון קרים פה שיש שלושה דברים להצלחת המדיטציה. אם זה הולך קשה ויש מכשולים וכך הלאה ואת מנסה, תבקשי מהלמה עזרה. אל תקעו עם הראש בקיר, תבקשו עזרה מהלמה. אל תנסו לדחוף בכוח.